עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
שלום, בוקר טוב, כאן מיכל דליות, כמידי יום שישי בין 10 ל-12. עורך ומפיק את התוכנית אייל פרנק, אחראי על השידור פה אצלנו הוא איציק אהרון, ומי שיושב על הדיגיטל ויושבת ומעבירים לנו את זה ברשתות באופן מושלם, הם מיכל קדוש, דוד זבולוני ורון שהים. הטלפון שלנו כדי שאתן ואתם תתקשרו אלינו הוא 1-900-722-103, ואנחנו מזמינים אתכם לשלוח הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70, ואנחנו כמובן נחזור אליכם. היום זה אייל, וכמו שאני אמרתי לכם, זה נמצא, זה ישנו, אנחנו רואים את זה גם בשבועות אחרים, אם אנחנו לא מספיקים היום, אז זה יהיה אחר כך. חבר'ה, אני לא אריך בפתיח, כולנו יודעים את הסערות, אני נדרשת להרבה מאוד רעיונות ברדיו ובתחנות טלוויזיה סביב הנושא של סערה בבית ובתוך המשפחה ועוצמות מאוד גבוהות, ואיך מעבירים את האג'נדה שלנו לילדים בלי לחרחר ריב ולייצר שנאה. קשה. אבל יש לנו אחריות, וגם בלי לעשות, בלי להיות חרדים מדי, למרות שחרדים. אני כל הזמן נזכרת בתקופה שהבנים שלי היו בצבא סדיר וגם במילואים הרבה מאוד שנים, באינטיפאדה, אחר כך פתחו צירים בלבנון כשעוד היינו שם, אחר כך במלחמת לבנון השנייה, טוב, אני לא אכנס לפרטים. אז התפקוד, אני זוכרת את עצמי, התפקוד שלי היה מוחזק מאוד במשך היום, גם כי הייתה לי עבודה, גם כי עוד אנשים תלויים בי, גם כי היו עוד שתי בנות צעירות בבית, ובלילה היו יוצאים כל הסיוטים. אבל זה מקום. המקום הוא של לקיחת אחריות ושמירה על אלה שמלמטה, מגובה מטר ועשרים, מטר ושלושים, מסתכלים עלינו, ואנחנו האורים והתומים שלהם. וזאת אחריות. ואחריות היא מצד אחד לא להתפרק. לא להתפרק, ילדים צריכים הורים חזקים. תדמיינו רגע, אני אמשיל לכם את זה באופן ציורי. אתם עוגן, עוגן זה חתיכת ברזל, לא מי יודע מה. תדמיינו עוגן שזורקים אותו והוא מתחפר באדמה. והעוגן הזה עם כבל מתכת מחזיק ספינה של 50 טון או 500 טון. מחזיק. זה אתם. עוגן. חבר'ה, אתם לא יכולים להרשות לכם להתפרק. ואם אתם מתפרקים, תגידו לילדים, וואו, היה לי קשה, נכון. זה היה זמני, נכון. אבל הנה, אני חולה. ואנחנו ככה, ואנחנו זה, וזה לא חשוב. מהי האג'נדה שלכם, ובמה אתם מאמינים, ומה אתם חושבים נכון או לא נכון. באמת יש פה איזושהי אחריות לידים קטנים שמסתכלים עליכם ולומדים מכם, לא ממה שאתם אומרים, אלא מאיך שאתם מתנהגים. אוקיי? זה כמו שתמיד אני אומרת, לבוא ולצוק על ילד, לא צועקים אצלנו בבית. אז מה? אז למה אני צועקת? או אסור לקלל? לא, 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 לא. ואז מישהו בכביש או בסופר או באיזשהו מקום, ואז הוא חתיכת בן, אתם יודעים מה, אלף, נגיד במקרה הזה. אוקיי? אז א', תשתלטו על עצמכם, וכל התירוצים של, מי תשתלטו על עצמכם, ואם ברח לכם, תגידו לילדים, זה היה נורא והיום ברח לי. תעזור לי שזה לא יקרה לי שוב. אני אעזור לעצמי גם. אבל אתם פה, אתם ואני, בשעתיים הקרובות, אני מניחה שנעסוק יותר בחלקת אלוהים הקטנה שלנו, ביומיום שלנו, בדילמות שעדיין ישנן, קיימות, והווריאציות שלהם אנחנו נשמע אותם כאן בשידור. אז אייל, נתחיל כבר, והנה שיחת הטלפון הראשונה שלי. שלום.
היי, שלום.
היי, שלום, בוקר טוב.
שמי זיבה, ואני אימא לארבע בנות. אני אימא לארבע בנות.
כן, ריבה.
אחת בת 8, 3, 2 ו-4 חודשים. הבת 3 שנים מושפזת כבר שבוע שלם בבית חולים. והתחיל ביום ראשון, והייתה מושפזת, היה לילה אחד שקפצנו הביתה ביחד, והיא ישנה בבית. אבל כרגע היא היא בבית חולים.
אוקיי.
עכשיו, היום אני רוצה להביא את אחותה, לבינתיים, כי השיחות הן בעיקר וידאו וכאלה.
אני רוצה רגע להבין מה מצבה. היא ערנית?
היא ערנית, תפקודית, משחקת, מצוחקת.
יופי, יופי.
היא מטופלת, פשוט חייבת להיות מטופלת אינטנסיבית, ולכן היא נמצאת
שם, כן, בהשגחה, כן, 24/7. והיום את רוצה לקחת את מי? את השמונה וגם את השנתיים?
אז זהו, אני רוצה, בת 8 בטוח לי שאני רוצה לקחת.
את צודקת.
בת 2 אני מתלבטת, כי בעצם יש פה שתי דילמות. אחד, היא מאוד מחוברת לאחותה הזאת, בת 3, היא מאוד אוהבת אותה, וכל פעם שרואה את התמונות שלה היא קוראת לה ושמחה לראות אותה. והיא גם כשבאתי יום אחד הביתה לישון בלעדיה, אז היא פשוט חיפשה אותה מאחוריי.
כן.
והיא לא הבינה לה, אני נעלמה לה. ומצד שני, כשהיא תבוא לבקר, היא תצטרך אחר כך לעזוב אותנו, לחזור הביתה,
אוקיי.
עם אבא ועם קרובת משפחה, ואני אשאר שם.
טוב.
גם אני וגם אחותה.
אני אתן לך את האני מאמין שלי. אני חושבת שהסיבה היחדה בלהתלבט אם להביא את הילדה לבית חולים כן או לא, היא בגלל שיש שם אנשים חולים. כל שאר הדברים בעיניי לא רלוונטיים. היא כל כך מתגעגעת לאחותה. היא כל כך צריכה לראות את אחותה. והיא תתמודד עם לחזור הביתה לבד. היא מתמודדת עם המון דברים, היא מתמודדת גם עם החוסר הזה. והחוסר הזה, כשהוא נהיה יותר ויותר גדול ויותר ויותר רב ימים, הוא קשה, הוא בעייתי, וילדים בשלב מסוים, כדי לא לסבול יותר ממשהו שהוא כרוני, הוא מתמשך, הוא קורא שוב ושוב, מנתקים את עצמם מהדבר הזה. זאת אומרת, אני לא רוצה שיהיה מצב שתגיד לעצמה, זהו, היא איננה. והמוח עושה את זה, הרי זה לא מודע. מתוך איזשהו מקום של חוסר ושל געגוע ושל היעדרות. זאת אחותה, והיא יכולה לבוא לבקר אותה, וזה שבסוף היא נפרדת והיא הולכת עם אבא ועם הדודה הביתה או עם סבתא, אז מה? גם בגן משאירים אותה לבד והיא נפרדת. ואז גם אומרים לה, וסומכים על החוכמה שלה. אומרים לה, אנחנו הולכות לבקר את מיכלי, ואת יודעת? ותוכלי לראות אותה, ואם מותר לחבק, תגידו ותתחבקו, ואני מביאה משחקים ותוכלו לשחק, ותוכלו להחזיק לה ביד, ואחר כך, אחר כך, אחר כך, אבא וסבתא ואת תחזרו הביתה. אני אשאר עם מיכלי, בשביל שלא תהיה לבד, ואת תחזרי עם אבא וסבתא הביתה, ותוכלו לראות סרט ביוטיוב, או ותוכלו לשחק עם הבובות, או ותוכלו לבנות בקוביות היפות. זהו. אני חושבת שאם מבחינה רפואית ומבחינת בית החולים זה מתאפשר, אני את הילדה שלי הייתי לוקחת לראות את אחותה. זה הכרחי מבחינה רגשית.
גם אני הגיל, זה היה הפונקציה מבחינתי
ההתלבטות,
כי קטנה עוד, אמרתי אולי לא...
לא, היא חסרה לה, היא נורא מתגעגעת לאחותה.
כן, זה כן, והיא חסרה לה, אני רואים שהיא חסרה לה.
זה העניין. עכשיו, ברגע שמשהו חסר לך, חסר לך, חסר לך, חסר לך, בסוף את אומרת לעצמו, איננו. ואז את מתחילה להסתגל לחיות עם החסר. אני תראי את העוצמה שאת נכנסת והיא מחפשת מאחורייך, איפה הילדה. אני חושבת שגעגוע זה דבר שובר לב, ואם יש אפשרות למנוע את הגעגוע ולחבר ביניהם, אני הייתי מביאה את הילדה. אם באמת אין חשש, אם אפשר להוריד את הקטונה, את הבת 3, אולי לאזור משחקים, אולי לשבת בשמש, איפה שאין הרבה, אני הייתי עושה את זה, מה? בטח.
זה הכוונה.
כן, כן, אני...
מקום יקרה לי יותר שישבו רק וישחקו וקצת
יראו
אחת השנייה.
כן, מבחינתי, האהבה פה מנצחת. האהבה, הצורך במימוש הקשר, הצורך בלראות, בלגעת בה, בלחוש אותה. וידאו זה לא מספיק, היא צריכה את אחותה. אז ניתן לה אותה במינונים האפשריים.
כן, לא, היא בעיקר הפרידה ממני, מאוד קשה, שאני לא נמצאת, זה מאוד מאוד קשה לה.
לבת שנתיים.
לבת שנתיים.
ולכן את חוששת מזה שאת תישארי, וזה, יש מצב שאבא יישאר ואת תחזרי הביתה?
לא, לא.
לא.
צריך איזו התערבות טיפולית שאני יותר...
אוקיי, אוקיי. תשמעי, היא הולכת לגן הקטנה, הבת שנתיים?
כן, כן.
עכשיו גם יותר קשה לה, כי יש פה עוד תינוקת, בואי לא נשכח, זה גם כן... הבית עבר טלטלה מאוד רצינית, ריבה, מאוד רצינית.
בגלל זה היא קשורה אליי, היא רק רואה אותי, נתפסת עליי ולא
זאבה. אני לא הייתי פוחדת מזה, היא תעשה סצנה, היא תעשה, יהיה לה קשה, יהיה לה קשה. אבל את יודעת שאת משאירה אותה בידיים טובות. תראו, אני לוקחת את הסיכון שאני אתפס כרעה וקשוחה, שאני לא. אני גם ממש לא קשוחה, אני בוכה עוד היום רק כשאני רואה הומלסים, שלא לדבר על ילדים. אבל הרגעים האלה של אבא וסבתא לוקחים את הילדה, ואמא נשארת בבית חולים עם הילדה השנייה, הקושי הזה של הילדה לא להישאר עם אמא שלה, הרגעים האלה, הצורך להתמודד עם הרגעים האלה, זה מה שבונה חוסן רגשי, שתדעו לכם. החיים, אם אנחנו נותנים לחיים לפעול כמו שהחיים צריכים לפעול. אמא נשארת עם הבת שלוש בבית חולים, אבא וסבתא, אבא ודודה חוזרים עם הבת שנתיים הביתה, וקשה לה. ברור. זה מה שבונה חוסן. אין מה לעשות. תראי, באמת, עולמה התלטל. אני מנסה עכשיו עוד פעם רגע לחשוב, בגלל שעולמה התלטל ויש לה אחות ואחותה מאושפזת, האם לעשות את זה? אני הייתי לוקחת אותה.
בתכלס בגלל זה אני משתדלת לבוא אפילו בחצות הלילה, לבוא לישון איתה, לקום איתה בבוקר, רק שהיא תראה אותי, כדי שהיא לא תראה אותי, כי אני רוב הזמן בבית חולים.
תקשיבי, את תצטרכי לתת לזה מענה, את תצטרכי לתקן את זה, בואי נקרא לזה, עוד כמה חודשים, ויש גם את התינוקת, בל נשכח, את גם לא נמצאת עם התינוקת, כי את בבית חולים עם הבת שלוש, תחשבו על זה. לא, אתם באמת במצב מאוד מורכב, אבל אם אני רק רגע שולפת דבר אחד, וזה הגעגוע שבת השנתיים לשלוש, את זה הייתי מממשת. תראי, קשה לה גם ככה, קשה לה בגלל התינוקת, קשה לה בגלל שאת איננה, וגם קשה לה בגלל שאחותה, שהיא כל כך אוהבת ותלויה בה, נעדרת. אז אני לפחות את זה הייתי מאפשרת לה, שהיא תראה את אחותה. וזה לא פותר את הדברים האחרים, ואולי אפילו טיפה מעצים את הקושי שלהם, אבל זהו, זה החיים, וזה חשוב שהיא תראה את אחותה. לדעתי לא הייתי מוותרת על המפגש בין השתיים. זהו, בהצלחה יקירה, הרבה בריאות, הרבה בריאות, כל טוב, בבקשה ריבה, כל טוב. שימו לב בעצם מה היה לנו פה. היו לנו פה מצב שמייצר כל מיני סוגים של דילמות, וזה בדיוק אחד המקומות שבהם הורים חשים בסוג של קונפליקט. אז למה אני נותנת מענה? איזה קושי אני מייצרת? בגלל שאני נותנת מענה לקושי אחד, איזה קושי אחר אני מייצרת? ואז צריך לנקוט עמדה. ולהחליט ולדעת שהמציאות מייצרת מצבים מורכבים, מורכבים. זה לא תמיד שחור ולבן. השחור והלבן זה לא תמיד אומר שהבחירה שלנו היא בין משהו טוב למשהו רע. הרבה פעמים הבחירה שלנו היא בין משהו רע לבין משהו מגעיל. אוקיי? לבין משהו טוב בחזקת 4 לטוב בחזקת 5. זה אלו מצבים ואלו החיים. אני במקרה הזה בעד קשר ופיזיות ולהיות עם הבת שלוש. טוב, שמעתם את דעתי בעניין הזה. אבל זה, כן, באמת, באמת מראה את המקומות של ההתלבטות של ההורים. ואין פה, דעו לכם, נכון ולא נכון. יש פה את דעתכם. אין פה את מה שצריך היה לעשות, יש פה את מה שאתם חושבים שכדאי היה לעשות. ולקחת בחשבון את התוצאות של זה. להיות ערוכים לתוצאות של זה. להעביר את זה שחלטני. וכמו שריבה עשתה מאוד יפה, להתייעץ, אם אפשר, אם יש את מקצוע, ואם לא, עם אנשים אחרים, אבל לא עם אנשים שכל היום עסוקים ב... לא עם אלה. אלא עם כאלה שבוטחים בילדים שיש להם כוח, יש להם חוסן, והרבה פעמים המצבים שלנו מכריחים אותם מסכנים קטנים שלנו להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. זהו. נכון. בריאות, אני שולחת הרבה 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 בריאות, ולשיחה הבאה. שלום.
שלום מיכל.
שלום גם לך, בוקר טוב.
תודה שהעליתם אותי לשידור. אני מתקשרת בקשר לבן שלי, הוא בן 11 וחצי, הוא לומד בכיתה ו', והוא לא מוכן להיפרד מהמסכה שהוא התרגל ללכת אליה, ללכת איתה מתחילת הקורונה. אני חושבת שבמצב נוכחי להישאר דרכת בבית ספר שעדיין הולך עם מסכה, הוא הולך איתה, הוא יכול גם ללכת לטיול עם הכלבה ברחוב שאין בו אנשים ולהיות עם מסכה, בבית הוא בלי מסכה. אני פשוט שאלה, אני לא יודעת מצד אחד אני
רגע, הייתה הקליטה לא טובה.
שומעים אותי?
עכשיו, את אומרת אוקיי. שההתלבטות שלך היא ככה, מצד אחד...
כן, מצד אחד אני לא רוצה, לא יודעת, לתדלק לו את השיגון הזה עוד ועוד, כי אני מרגישה שזה כבר, זה כבר לא יושב, אני כבר לא בטוחה אם זה באמת יושב על העניין של לחלוף בקורונה או לא, גם הוא חלה בקורונה, מחלה, הוא והאחים שלו לפני לא מזמן, מחלה מאוד קלה, כמעט בלי סימפטומים, בלי שום דבר, אין לו שום טראומה מהדבר הזה. אז מצד אחד נשאול את עצמי אם להמשיך לקנות מסכות ולאפשר לו להמשיך ללכת עם מסכות ולחכות שזה יבוא ממנו, ההיפרדות הזאת מהמסכה. או מצד שני, להיות יותר קשוחה ולשים לזה סוף. כשאני כן ניסיתי לעשות את זה, זה התקבל בהתנגדות מאוד חזקה מצדו.
ברור. ודרך אגב, אם תפסיקי לקנות מסכות, הוא ישים את הבנדנה. ואם תחרים את כל הבנדנות, הוא יגזור חולצה והוא ישים את החולצה.
זהו, אני גם חושבת
שהוא יכול למצוא לזה. עכשיו, עכשיו, את כתבת, אני לתדלק את השיגעון.
כן.
את מבינה שיש פה שיגעון, אני מקווה, נכון?
כן, כן.
את מבינה נכון. שיש פה משהו שיצא מזמן מתחומי הנורמליזציה.
נכון, וגם כשאני מנסה לדבר על ההיגיון שלו, כלומר, לא, הוא מבין את הכל, זה ברור לי שזה יושב על מקום רגשי.
תראי, ברור, זה יושב על חרדה, וחרדה, אמא יקרה ואהובה, מצריכה טיפול של אנשי מקצוע, פסיכולוגים שמתמחים בחרדות של ילדים. תראי,
למרות שהחרדה באה לידי ביטוי רק בדבר הזה, זה לא...
רק בדבר הזה, זה לא צריך כן. יותר מזה. זה לא אוקיי. מין משהו כזה ש... זה כמו למשל ילדים עם אילמות סלקטיבית. זה ילד, זה ילדים שמדברים מצוין, ששרים את כל השירים בגן, שמדברים עם אנשים שהם מכירים, שמדברים עם ה... רק בגן, היא לא מדברת עם הגננות. או רק עם אנשים זרים. ברחוב היא מדברת, היא שרה, היא הולכת, וכשבאים לקנות לגלידה והמוכר שואל אותה איזה טעם את רוצה, היא נהיית אילמת, משותקת מרוב חרדה. זאת אומרת, זה תמיד, זה לא תמיד, בעצם החרדה מנותבת למשהו שהוא בהיגיון של הילד. שהוא, כן. לשם הוא לקח את זה. עכשיו, כשאת אומרת, הוא היה חולה בקטן בלי, בלי פוסט טראומה, כן. אני חושבת שהילד בפוסט טראומה כבר 3 שנים. וזה מצריך טיפול עמוק. תראי, את כבר לא אישו בנושא של תדלוק השיגעון, הוא ממשיך ומתדלק אותו, הוא לא יכול אחרת, וברור לך שמשהו כאן לא בסדר. פחד או פחד של ילדים זה בעצם חרדה, פחד זה ממשהו מוחשי, כלב נשך אותי ומהיום אני פוחלת מכלבים, אז אני חיה באופן נורמלי, סתם, אני לא, כן, אבל כשזה קורה, אוקיי? או פעם הייתי פעם ילד אומר לעצמו, הייתי באירוע, היו זיקוקים, נורא נבלתי, מאותו רגע, הוא לא הולך לאירועים, שמה היו שם זיקוקים, אוקיי? זה פחד ממשהו מוחשי שאני יודעת, אוקיי? אני שומעת רעש במדרגות, ואז אומר, זה גנבים.
אגב, אם אני שואלת אותו, או שואלים אותו באופן כללי, על התקופה של הסגרים והקורונה, זו הייתה תקופה מאוד כיפית עבורו.
אבל עדיין, באיזשהו מקום במוח, יש את החרדה שאני אדבק. יותר מזה, היום הוא כבר בן 11 וחצי, כבר מבין מה זה הנושא של חיידקים. אז למה ביפן הולכים ולמה בארץ לא? אז רגע, אז אולי למישהו יש חיידקים. אז גם אם זה לא קורונה, מה אכפת לי, אבל כולם משתעלים וכולם עושים...
זה מה שהוא אומר, אגב.
נו, בבקשה.
כן.
תראי, את פשוט צריכה להיכנס לראש של הילד ולהבין ששום היגיון לא יעבוד כאן. יש פה תהליך פסיכולוגי, ממש תהליך. יש פה תהליך פסיכולוגי שצריך להעביר אותו איש מקצוע שמתמחה בחרדות של שלב אחרי שלב אחרי שלב, שבהתחלה הילד יישב עם מסכה, ובמפגש השני או השלישי הוא יצליח לגרום לילד להוריד את המסכה. יש פה ממש סוג של תהליך. עכשיו, אם נשאל את הילד, אתה רוצה להוריד את המסכה? הוא יגיד, כן, אבל למה לי? הנה, אני בלי מסכה בבית, או אצל סבתא, אבל למה לי? למה לי לדבק מילדים אחרים? זאת אומרת, את הרציונל הוא תמיד ידע לתת. הוא תמיד ידע לתת, בגלל שהוא חכם, טמבל הוא לא. עכשיו, הוא גם מבין במקום אחר שזה חרדה וזה אבנורמלי. הוא מבין את זה גם. אבל היא can't help it, הוא לא יכול, הוא לא יכול. אין לו שליטה על הדבר הזה, אמא. אין לו, הוא לא.
הוא בשנה הבאה עולה לכיתה זין, אז הוא טוען שהוא יישאר עם המסכה עוד השנה, ובתחילת שנה הבאה, שזה יהיה כיתה חדשה, בית ספר חדש, חטיבת ביניים, הוא כבר לא, הוא מבטיח שהוא כבר לא יהיה מסכה, אבל אני לא באמת מאמינה שהוא...
קודם כל זה שטויות במיץ עגבניות.
כן.
ויכול להיות שהוא כן יצליח לעשות את זה, כי הוא נורא ירצה. כי זה רושם חזק, רושם חדש, אנשים חזקים. כשהוא היה אומר לי את זה, הייתי אומרת לו, יופי. ואני רוצה רגע לדעת, למה בשנה הבאה כן והשנה לא? מה ההבדל? עכשיו, הייתי רוצה לדעת, והוא ייתן לי כל מיני דברים, וכל הזמן הייתי אומרת לו, אבל לזה, אבל לזה, אבל לזה. שדרך אגב, כל הדברים האלה מחזקים את הסיבה להמשיך וללכת עם השיחה גם בשנה הבאה. כי הרי בעצם זה בדיוק אותו מצב.
נכון.
תראי, זה כמו ילד שמבטיח ונשבע. דרך אגב, לא מבקשים ילדים להבטיח הבטחות. באמת, לא מבקשים.
לא, זה בא ממנו, אני לא...
אני יודעת, לא, לא להאמין, לא להאמין, כי ברגע האמת הוא לא יצליח לעמוד בזה.
אני גם חושבת.
הוא לא יצליח. הוא צריך לעבור, הוא צריך לקבל עזרה, והעזרה היא עזרה פסיכולוגית של ממש, ובואי ניתן לפסיכולוג להחליט אם הוא גם צריך איזושהי תמיכה של יותר מאשר רק שיחות. ואני אומרת לך, יפה שעה אחת קודם.
אוקיי.
מיום ראשון, היום כבר לשבת על האינטרנט, היום לחפש, היום לשאול, היום לגלות, היום לחפש. היום כל הפסיכולוגים עסוקים מאוד, אלה שמומחים בחרדה גם, ולסוע. מבחינתי, לסוע מתל אביב לאשקלון, פעם או פעמיים בשבוע, ולעשות את השעה ורבע נסיעה באוטו כזמן איכות עם הילד. אבל כן, יפה שעה אחת קודם, לעזור לו.
בסדר גמור, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה.
אני מאוד נהנית מהתוכנית שלך.
תודה, תודה רבה, שבת שלום. כל טוב, ביי ביי. אוקיי, שואלים אותי פה בפורום, מהו ההבדל או איפה ההבדל בין טיפול פסיכולוגי, כמו ההמלצה שלי עכשיו לאימא הזאת, לבין משהו שאנחנו יכולים לעשות בבית. אני הרבה פעמים אומרת, ואני עדיין עומדת מאחורי זה, שאתם הפסיכולוגים של הילדים שלכם. לכן אני כל כך מאמינה בהדרכת הורים. הילדים מגיבים לתגובות של ההורים אליהם. ילד מתנהג, תסתכלו רק על ילדים צעירים, הם מתנהגים. ואז אנחנו מגיבים בחיוך, בכעס, בהתעלמות, בשיחה, בעונש. ברצון להכניע, בוויתור, ואנחנו מגיבים די באופן עקבי, כי אנחנו לא דוקטור ג'קל ומיסטר הייד, אנחנו לא משנים את חברבורותינו מפעם, מיום ליום. אנחנו כבר אנשים מבוגרים, שמתנהגים, עובדים, חיים באופן די שיטתי, קבוע, עקבי. ולכן, הדרכת הורים תעשה פלאים, שיושבת כמובן על להבין, להבין מה קורה עם הילד, מה מניע אותו, מה הרווחים הפסיכולוגיים שלו, איך אני יורדת מהרווחים, איך אני נותנת לו רווחים אחרים, איזה, באיזה מצבים, מתי אני תקיפה, איך להיות תקיפה בלי להיות תוקפנית, כל הדברים האלה של הדרכת הורים, שזה מה שאני והצוות שלי אנחנו עושים במרכז מיכל דליות. ברגע מסוים, וגם ככל שהילדים גדלים, אנחנו כבר יותר ויותר נצטרך מישהו שהילד יצטרך עזרה. עכשיו, בדרך כלל מגיעים לעזרה החיצונית, וזה שוב לשאלה ששאלתם אותי פה בפייסבוק, כאשר ההורה מבין שמה שהוא עושה לא עובד, ומבין שיש פה כבר משהו מאוד עמוק, זה לא ילד שרוצה לשלוט, זה לא ילד שרוצה לקבוע, זאת לא ילדה שרוצה לבסס את מעמדה החברתי, ולכן היא מתנהגת באופן כזה או אחר. זה משהו ששולט בילד, וששום היגיון, הרי מה הגישה שלי? קוגניטיבית התנהגותית. זאת אומרת, מהשכל, שכל והתנהגות שמחוברים זה לזה. על ידי השכל, אנחנו נלמד את ההורים תגובות אחרות, ולילדים זה יעשה שכל, וזה יגרום להם עם הזמן לשנות את ההתנהגויות שלהם, מה שנראה לנו לא ראוי, או שאנחנו רוצים להכחיד, או שזה, הילד משלם על זה מחירים יקרים מדי, אוקיי? זה הקטע. וברגע שאנחנו מבינים שזה חזק מהילד, ושום דבר שחלטני, הגיוני, לא עוזר פה, זה המקום של פסיכולוג. אני בעד להתחיל בהדרכת הורים, מאוד בעד להתחיל בהדרכת הורים. לפעמים הדרכת הורים היא גם כדי לדעת איך לגרום לילד ללכת לפסיכולוג, או למאמן או למאמנת, או דברים כאלה. זה גם כן משהו, אוקיי? שאנחנו צריכים לדעת לייצר. אני מאוד 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 מאמינה בהדרכת הורים, מאוד בוטחת בהדרכת הורים, מאוד סומכת על החוכמה של ההורים שבאים לבקש הדרכה, וגם על החוכמה ועל החוסן של הילדים. ואז אנחנו פשוט מנגישים להם יותר נכון את החיים ואת המציאות. אבל שוב, במקרה הזה, ותשמעו, האמא השתמשה בו בצמד מילים מאוד עוצמתי. היא אמרה, אני לא רוצה, או איך אפשר, כן, אני לא חשוב, אבל היא אמרה לתדלק את השיגעון. זה הרגע שאנחנו מבינים שזה כבר יותר. זה לא סתם בחירת מילים של ההורה. זה לא לגרום לו להתאפק. אוקיי? זה לא רק לעזור לילד להתנהג אחרת. זה איך אני לא מתדלקת את השגעון, והיא צודקת. טוב. אני יוצאת להפסקה, אני רואה. אייל מאותת לי. אז חבר'ה, אני יוצאת רגע להפסקת פרסומות, ואתם ממשיכות, וממשיכים להתקשר ל-1-900-722-103, וגם לשלוח הודעת וואטסאפ קצרה ל-054-70-103-70. חכו פה, תישארו פה, ותכף אני חוזרת. הישבתי אליכם, אני רוצה לקרוא לכם שאלה שהגיעה אליי. היי, רציתי לשאול איך גורמים לילדים להתקלח מרצון. אפילו שהסברתי את ההיגיון, זה כל יום לבקש והגיע למצב שמרצון, זה רק פעמיים בשבוע. והגילאים הם 6 ו-7.5, שני בנים. תראה, כשאת אומרת, דרך אגב, המרצון, השאלה יכולה הייתה גם להיות איך גורמים לילדים לסדר את החדר מרצון, איך גורמים לילדים להוריד את הכלים שלהם מהשולחן לכיור מרצון, איך גורמים לילדים להסתרק מרצון, ואיך גורמים לילדים, הכל, כל מה שאתם גורמים לילדים לא להשאיר את הנעליים שלהם בסלון מרצון, אוקיי? בעצם, השאלה פה היא הרבה יותר גדולה, היא איך אני גורמת לילדים לשתף איתי פעולה. חד וחלק. עכשיו, צריכים להבין, באמת, באמת, רבק, הורים, די, תבינו, ילדים עושים דברים כי הרגלנו אותם. ילד בן 3, 4, 6 וגם 8 לא מתקלח כל יום, כי הוא מבין את חשיבות ההיגיינה האישית בבית צ'כי שלו או במפסעה שלו. נו, די, נו, באמת. או אותו דבר, ילד מסדר את החדר בגיל 4, 5, 6, 7, לא כי הוא מבין את ערך הסדר ומציאת הדברים שלו שם. הוא מסדר, תכף אני אגיד לכם, כי הרגלתי אותו, אוקיי? באופן כזה או אחר. באמת, צריכים להבין את הדברים האלה. כל הדברים האלה, סדר, כבוד, שיתוף פעולה, היגיינה, זמנים, זה הכל מופשט. זה הכל ערכים מופשטים שאנחנו כמבוגרים מבינים את המשמעויות שלהם. ילד לא, שאומרים לילד צריך להתקלח כל יום, שאלתי למה, אני אגיד לו כי התלכלכת, הוא מסתכל על הגוף שלו והוא לא רואה לכלוך, אין לכלוך, אז למה אני אומרת לו להתקלח? חוץ מזה, למה אני אומרת לו לסדר את החדר? הרי מחר הוא מבלגן אותו עוד פעם. מה הטעם? אז תפסיקו לצפות שילדים יעשו דברים, כי הסברתם להם שזה חשוב. הסברתם, הם הבינו, לא מעניין אותם. תפנימו את הרעיון הזה, אני מדברת על זה כל פעם. מעכשיו, החינוך שלי, הדרך שבה אני אתנהג כלפי ילדיי, זה ללמד אותם מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. מה בעיניי ראוי לעשות ולא ראוי לעשות, ואני, האם אני יכולה לאכוף את זה, לגרום לזה לקרות. עכשיו, מתי ילדים משתפים איתי פעולה, או משתפים פעולה בכלל? כשהם מבינים, בעקבות ניסיון, את המשמעות של אי שיתוף פעולה. כשאמא שלי אמרה לי ולאחים שלי, כל מה שמסודר זה יהיה נהדר, סימן שאכפת לכם ממנו, אתם שומרים עליו, כל מה שלא מסודר אני אסדר, כי הבית שלי יהיה מסודר, אבל כל מה שאני מסדרת לכם כנראה לא אכפת ממנו, אז זה יורד למטה, לגן, בקצה הרחוב. ישר סידרנו. למה ישר סידרנו? כי האמנו לה. כי ניסיון החיים שלנו לימד אותנו שמה שהיא אומרת היא גם מקיימת. ואם במקרה פעם אחת רצינו לבדוק, האם פיה וליבה שווים, לא סידרנו? למחרת חזרנו מהגן ומבית ספר, זה לא היה בבית. זה היה בגן, שבפינת הרחוב. כי כשאמא שלי אמרה, אמא שלי גם קיימה. ואת זה אני למדתי ממנה. כשאני אמרתי, אני אקנה לכם, קניתי לכם. וכשאני אמרתי להם, אני לא קונה לכם, גם אם הם נשכבו על הרצפה, לא קניתי להם. כי זה ישב על איזושהי מחשבה בוגרת שלי. שזה לא בריא, שזה לא נכון, שזה לא ראוי, שזה יקר מדי. שימו לב, כל הדברים האלה הם ערכים של מבוגרים. אבל מה שהילד לומד זה, כדאי לי לשתף איתה פעולה. חד וחלק. עכשיו, ילדים בני 6 ו-7, לא מבינים מה הטירוף שלך לשלוח אותם למקלחת כל יום. לא רק זה. כל זמן שאת מצפה שהם ישתפו איתך פעולה, הם עושים לך נע בעין. ופעם, מדי פעם, הם עושים לך טובה בסדר. זה מה שאת רוצה? אני רוצה שהילד ייכנס למקלחת, כי הוא מבין, זה לא ענייני בכלל. טוב שאת גם לא רוחצת אותם כבר בגילאים האלה, זה ממש לא ענייני. הילד יתקלח, כשהוא יבין את המשמעות שלו להתקלח. ומהי המשמעות שלו להתקלח? תחשבי, תייצרי מה שבא לך. אולי שאת לא קונה בגדים חדשים, כי הם יסריחו. אולי שאת לא מחליפה מצעים. אולי שאת לא מנשקת בבוקר, כי יש להם ריח לא נעים מהגוף. אולי שאת לא מדברת על זה יותר, ואחרי 3 ימים, באה חברה שלך ומחבקת ואומרת, אוי, אוי, איכס, וואי, יש לך ריח כל כך לא נעים מהראש, ממש מסריח לך מהגוף, מה קרה? ואז יש ילד שיגיד, אה, לא, הדוד שלנו היה מקולקל, והתקלח באותו יום. כי אז לראשונה הוא בעצם מבין שאם הוא לא מתקלח, כנראה שהגוף שלו מסריח, הוא לא מריח את זה, הוא לא יודע את זה. הם כרגע לא נכנסים למקלחת גם כי לא בא להם, אבל גם כי הם עושים לך דווקא. תרדי מהדווקא הזה. מקלחת של ילדים היא שלהם, היא אחריותם. הם צריכים להבין את התוצאה. תודיעי להם, את מהיום לא רבה. תזכירי להם כל ערב, ירצו, יתקלחו. לא ירצו, לא יתקלחו. ובזה זה נגמר. וכל ערב תזכירי, וכל ערב הם יגידו לא בא לי. ותקחי בחשבון שהם לא יתקלחו 4, 5, 6 ימים. קודם כל לך אני אומרת, אז מה קרה אם הם לא יתקלחו? לא באמת. איפה אנחנו חיים? בביצות של אריזונה או במדבריות של לוב? איפה? אפשר לחשוב. וזה גם לא ילד בן 16-17 שהוא מסריח מהורמונים שאלוהים ישמור. לא, כולם בני 6.5, 6, 7.5. אוקיי? אבל בואי נניח, קודם כל תרדים מהמלחמה, כל זמן שאת שם במלחמה ובהפעלת לחץ, לא תזכי לשיתוף פעולה. הם מוכיחים לך שאת לא יכולה עליהם, והם צודקים. אבל אם את רוצה שהם ילמדו מזה, תייצרי מצב, תגידי למורה, תגידי לגננת, תגידי לאיזה חבר טוב, תגידי לאחיך, תגידי למישהו שמאוד אוהבים, שברגע מסוים יבוא ויגיד להם שאוכס, איכס, סליחה שאמרתי איכס, סליחה, אבל הגוף שלך מסריח, אני מצטערת, לא, לא, ומתרחקים והולכים. תני לילד זה. ואם את לא רוצה לייצר את זה, אז תני למצב הטבעי על אמת, שמישהו מהכיתה יגיד להם את זה. בטח שזה לא נעים. כל החיים אנחנו רק מנסים למנוע מהילדים את הלא נעימים האלה. אוי לא, זה לא נעים. אוי לא, יקראו לו מסריח. אוי לא. נו מה? אז איך הם ילמדו? בקיצור, איך גורמים לילדים להתקלח מרצון? על זה שמייצרים מצב שהם מבינים את התוצאות של אי התקלחות. זה הכל. בהצלחה יקירה. תתקשרי עוד שבועיים, תגידי לי מה עבד. ולשיחת הטלפון. שלום.
שלום.
וברכה.
היי מיכל.
היי גם לך.
אז אני מיכל, אני אמא לשלוש בנות. אני מתקשרת לגבי הבת שלי בת שבע. לדעת קודם אם אני יכולה לפתור את זה דרכך פה, שאני באמת צריכה לקחת משהו רציני. הילדה שלי בתקופה האחרונה מאוד מאוד בחששות ופחדים כמעט מכל דבר. פוחדת מרעידות אדמה, הגיוני, מהחדשות שהיא שומעת, אבל היא מקשרת את זה לרוח וגשם.
אז רגע, תני לי דוגמה, הבאנו אותה בבוקר לבית ספר, כבר בבוקר כשהיא התעוררה והתארגנו לבית ספר היא אמרה משהו?
היא אומרת בבוקר, היא גם דואגת שאני יוכל לבוא לעשות, תוף אותה, כי היא מפחדת ללכת לבד, היא הולכת עם אחותה.
אוקיי, זאת אומרת, היא יודעת שהיא הולכת עם אחותה, אבל היא אומרת, אמא, את יודעת שאת באה היום לאסוף אותי, נכון? כי אני לא רוצה לבוא לבד, נכון?
בדיוק, או מישהו יבוא לאסוף אותה, כי היא לא רוצה לבד.
אוקיי, ואז את עונה לה מה?
שלא תמיד אני יכולה לבוא לאסוף אותה, אני עובדת, וזה ממש משפיע, ואז כואבת לה בטן.
ברור. רגע, זאת אומרת שבעצם היא יודעת במצב הזה שבאותו יום מישהו לא יוכל לבוא לאסוף אותה?
כן, ואז... אבל היא עדיין הולכת לבית ספר, אני לא מוותרת אוקיי, לה, לא משאירה אותה אוקיי. בבית.
את עושה טוב, את עושה טוב מאוד, כי אחרת הפחד הזה הולך וגדל, הולך וגדל, אבל את גם עושה טוב שאת מדברת איתי, כי זה, הילדה צריכה לקבל מענה. ואז את אומרת לה, מאמי, אני מצטערת, אני הולכת לעבודה, אני לא אוכל לבוא לאסוף אותך, אז היא אומרת, כואבת לי הבטן, כואבת לי זה, אז את מצליחה להרגיע, את אומרת לה, אין ברירה, צריך ללכת לבית ספר, והיא הולכת. איך נכון. היא חוזרת הביתה?
היא ישר מתקשרת אליי, ולפעמים יש רעשים, אז היא מתקשרת, אני מפחדת מהרעש.
רגע, היא מתקשרת אלייך בדרך תוך כדי שהיא הולכת הביתה?
היא הולכת עם אחותה, אז היא מתקשרת אליי שהיא יוצאת מהבית ספר, ומתקשרת שהן מגיעות הביתה.
היא גם חוזרת עם אחותה.
כן.
ואז היא מתקשרת תוך כדי, והיא אומרת, אני מפחדת מזה, ואני מפחדת מזה, ואני מפחדת מזה.
בדיוק, אם יש רוח, יכולה להיות רעידת אדמה, אם יש גשם, אני מפחדת שיפגע ברק באחותי.
בת כמה אחותה?
8.
את חושבת שהיא בבית ואחותה בגימל?
כן.
והשלישית צעירה יותר?
בת 3, כן.
אוקיי. עכשיו, את חושבת שהבת 8 תוכל לתת מענה אם תכווני אותה, למשל, אם אחותה תגיד לה יש גשם ואני מפחדת שתהיה רעידת אדמה, ואם נאמר תספקי מידע לגדולה, היא תדע לענות?
היא גם אומרת לה, היא אומרת לה, זה רק גשם, כאילו, בואי נלך ביחד, דברים כאלה. היא גם מפחדת, היא כבועגת נורא, נגיד לאחותה הקטנה, אם היא אוכלת ליד השולחן, אז היא יושבת לידה, לא לעזוב אותה, כדי שאם תיפול הקערה ותישבר.
תראי, אני במצבים כאלה, אני הייתי מתחילה בהדרכת הורים. ואני אגיד לך גם למה. אני במצבים כאלה רוצה לבדוק, קודם כל, אני מאמינה לילדה, היא חוששת.
ברור.
החיים האלה היו מספיק סמטוחה בשנתיים קורונה, זו תוצאה של ילדי קורונה, ועכשיו בואי ניכנס לסערה שמתרחשת עכשיו, והילדה שומעת קטעי דברים. אחד הדברים שאני כל הזמן אומרת להורים זה שהילדים שומעים, שומעים, קודם כל, אם אתם חושבים שהם לא שומעים, אתם... ברור, ולא רק זה, הם גם שומעים קטעי דברים. והמחשבה שלהם אף פעם לא היא קוהרנטית, אני חוזרת על משהו שאמרתי כבר פעמיים, הם לא מבינים סיבה מסובב ותהליך, הם רק שומעים קטעי דברים, אוקיי? ולכן הפחד עוד יותר גדול, כי הוא לא קוהרנטי, הוא לא ברור, ולכן גשם יכול לעשות רעידת אדמה, אוקיי? ולכן, למשל, עכשיו, למה אני אומרת הדרכת הורים? כי אני הייתי רוצה שאתם תדעו להגיב בכל מצב כזה, למשל, לבוא ולהגיד לה, אני עוד לא אומרת לעשות, אני רוצה לתת לך את הרעיון.
אוקיי.
לבוא ולהגיד לה, יעלי, בזמן האחרון, כשנויה יושבת ואוכלת, את יושבת לידה. למה בעצם את יושבת לידה, תזכירי לי? ואז מה אומרת לך ילדה? את עכשיו הבת שלך בת שבע. אני שואלת אותך, למה בעצם את יושבת לידה, תזכירי לי?
שלא ייפולה ולא יישבר עליה.
רגע, אוקיי, שלא ייפולה. רגע, אבל אם זה ייפול, איפה זה יישבר?
אני לא יודעת, על הרצפה,
עליה. על הרצפה. לא, אם משהו נופל עלינו, זה לא נשבר לנו על הגוף. הגוף שלנו הוא גוף רך, נכון? היא גם אוכלת מצלחת פלסטיק, בואי תראי, פלסטיק לא נשבר. אבל אם זה ייפול, זה באמת יכול ליפול. זה יישבר על הרצפה. אני לא רואה, לא מבינה איך זה יכול להגיע ולפגוע בה. זה למטה על הרצפה. אני אגיד לך מה אני חושבת, מיאלי. אני חושבת שאין צורך. אני חושבת שישיבה ליד אחותך מפריעה לארוחה הסדירה שלה, ואני ממש ממש מבקשת ממך מהיום לא לשבת לידה כשהיא אוכלת. אין שום סיבה שתפחידי אותה, ובואי את ואני באותו רגע, אני יודעת שאת דואגת, אז או את ואני, או את ואחותך גדולה, או את ואבא, אנחנו נמצא משהו שיעסיק אותך. אבל זה אחד הדברים שאני מבקשת שלא יקרו יותר, ואני אעזור לך גם שזה לא יקרה יותר. זה פשוט מיותר.
אוקיי.
למשל, עכשיו, כשהיא אומרת, אמא, יש גשם, אני פוחדת שיהיה רעידת אדמה. אז היא צריכה לקבל תשובה לזה. צריכה להגיד לה, גשם... פעם אחת, גשם מרטיב רק את האדמה. זה שאת ואני יודעות שזה חלקי תגובה, זה סיפור אחר. היא בת שבע, אנחנו יכולים לתת להם עוד חלקי מידע. גשם רק מרטיב את האדמה, זה לא גורם לרעידת אדמה. רעידת אדמה זה זעזועים בעומק של האדמה, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, מתוקונת, את ההסבר הזה שמעת, נכון? הסברתי לך אותו מאמי, נכון? אין שום צורך וסיבה שאני אחזור עליו פעמיים. אני מכירה אותך, את הילדה החכמה והמאממת שלי. זה לא משהו שצריך להגיד לי את זה עוד פעם ולשאול אותי. תראי, מה אני בעצם עושה כאן? אבל זה צריך לבוא עם עוד כל מיני מצבים אחרים. בגלל זה אני רוצה, זה צריך להיות הרבה יותר אחראי, מלא. אני רוצה להכיר את הילדה הזו לעומק, את היחסים שלה, את איך אמא ואבא מגיבים למצב הזה. כחלק מאוד משמעותי, בנקרא לזה ריפוי הילדה, או בעזרה לילדה, זה התגובות שלכם. כמעט החלק המשמעותי, זה התגובות שלכם. אני רוצה שהתגובות לא יהיו כאלה שמתמסרות לזה. זאת אומרת, במצבים מסוימים אני לא אאפשר לה להמשיך להתנהג באופן כזה, כמו לשבת ליד אחותה. במצבים מיוחדים אני אענה לה ואני אודיע לה שעל השאלה הזו אני לא עונה יותר, כי אני לא אוהבת לחזור על עצמי הרבה פעמים, כבר עניתי והיא שמעה. מבינה? אני מפסיקה להתמסר לזה, למרות שאני שם. אני לא אומרת לה, תפסיקי עם השטויות האלה, בשום פנים ואופן.
לא, זה לא.
זה, אני יודעת שלא, אבל את מבינה? לכן, אני כן חושבת, ואני, מיכל, שולחת אותך לאתר שלי.
אוקיי.
תיכנסי, תבדקי, תראי מה נראה לך שם, תראי מה עם מסלולי הדרכה, וכן. ובואי נעזור לה, מסכנונית. נעזור לה לא לפתח את זה. כי
כן,
אם אנחנו...
כן, אני חושבת את זה באופן, אני גם שואלת אותי אם יהיה לי סרטן,
תגידי, נכון. התשובות צריכות להיות קטנות. ממש לא, לא יכול להיות, אבל במשפחה שלנו אין סרטן בכלל. אין דבר כזה, תקשיבי, זה לא קורה בכל מקום. ואצלנו אני יודעת שאין. את מבינה? אלה תשובות. כן. לא כל תשובה צריכה להיות... כזאת.
אוקיי. כן.
יאללה. טוב, מיכלי, את שומעת את המוזיקה ואני צריכה לסיים.
בסדר גמור.
זהו, בהצלחה, בהצלחה.
תודה רבה.
כל טוב, שבת שלום.
להתראות.
אתם, אני יוצאת רגע לפרסומות וחדשות, ואתם ממשיכות וממשיכים להתקשר ל-1-900-722-103. אייל נשאר פה ושומע גם הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. חכו, אני אעשה לעצמי קפה חדש, ותכף אני חוזרת.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
103 FM, שלום וברכה, כאן אני מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10-12. הנה השעה השנייה שלנו, שעורך ומפיק אייל פרנק, על השידור איציק אהרון ועל הדיגיטל מיכל קדוש, דוד זבולוני ורון שהין. הטלפון שלנו הוא 1-900-722-103, ואני מזמינה אתכן לשלוח הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70 ונחזור אליכם. והנה אני מתחילה את השעה השנייה עם ציצי. תראו את השאלה שהגיעה אליי. ילד בן 6 הנוגע ומנשק את הציצי של אמו בכל הזדמנות. מה עושים כדי להפסיק? מצב מאוד לא נעים, גם בפרהסיה. יש לציין שהוא ינק מספר שנים. תראו, הסיבה כרגע פחות מעניינת אותי. נכון, אנחנו יכולים להגיד, אוי, קשה לו, הוא ינק, היא נתנה לו, זה וזה. היום, לגעת בציצי ולנשק בציצי של אמא שלו, זו חדירה למרחב האישי, האינטימי, במקרה הזה של אמא, גם בחוץ וגם בבית. אם אני לא רוצה שהבן שלי או הבת שלי יגעו לי בציצי, זה לא חשוב אם זה בבית או זה ברחוב, אם זה אצל סבתא או זה על הגג. נקודה. עכשיו, שוב, אני חוזרת למשהו שאמרתי גם מקודם. טוב, אני חוזרת למשהו שאמרתי גם כבר מקודם. כל זמן שאתם מצפים שהילד יעשה מה שאתם רוצים, כי אתם רוצים שיתוף פעולה, הוא יעשה לכם אצבע בעין. כמעט בא לי להגיד דברים אחרים יותר גסים. די כבר עם הלחכות ולדבר ולהסביר ולהחרה ולבקש ולחכות ולהסביר ולצפות שהילד ישתף איתי פעולה ולא יגע לי בציצי. לא משתף פעולה. הציצי שלך זה הציצי שלו, תקפצי לו, הוא ייגע בו וינשק אותו מתי שבא לו. עכשיו, נכון? זה מה שהוא רוצה להוכיח לך, ועובדה הוא גם הוכיח לך. את יכולה לגרום לו לא לגעת לך בציצי? את יכולה אם תקשרי לו את הידיים, את לא תקשרי לו את הידיים, נכון? את לא יכולה לגרום לו לא לגעת לך בציצי, או להרים לך את החולצה, או לנשק לך את החזה, וגם אם זה היה לנשק לך את האף. את לא יכולה לגרום לו לא לעשות את זה. מה את כן יכולה לעשות? ועכשיו התלמידים הטובים שלי בבקשה תענו, אז מה היא כן יכולה לעשות? היא יכולה לייצר מצב שממנו כל פעם שהילד ייגע לה בציצי, או ינשק אותה, או ייגע לה באף, או ייגע לה בטוסיק, או ייגע לה בשערות, לא חשוב מה שאתם רוצות, היא תייצר מצב שהוא יבין שזה עולה לו. ילדים לא לומדים מדיבורים, ילדים לומדים מחוויות, מדברים שקורים להם. וכל זמן שאת מאפשרת לו להוכיח לך שהציצי שלך הוא גם שלו, והוא עושה שם מה שהוא רוצה, הוא ימשיך. את יכולה, אם את רוצה שזה יפסיק, אני חושבת שזה את צריך להפסיק כבר לפני 4 שנים, אבל בסדר? אז עשית מה שעשית, תראו איך מגיעים עם ילד בן 6, שבפרהסיה נוגע בציצי של אמא שלו ומנשק בציצי של אמא שלו. לא, תגידו לי, אתם לא מרגישים שיש פה משהו שהוא ממש לא נורמלי? איפה הגוף שלך? איפה השמירה שלך על הגוף שלך? איפה המסר של תדע מה קורה כשאתה נוגע לי בגוף? ואני לא מרשה. את מבינה שזה מסר לעתיד גם? היום הוא נוגע בגוף שלך, מחר הוא ייתן שיגעו בגוף שלו. או שהוא ייגע בגוף של מישהו אחר. איפה התקיפות במקרה הזה? אז את יכולה להחליט ולהודיע לך, אנחנו עכשיו יוצאים כולנו לאירוע, לגינה. אתה לפעמים כשאנחנו יוצאים בגינה מרשה לעצמך לגוע לי בלי הסכמתי, או לנשק אותי בלי הסכמתי בציצי. שיהיה לך ברור, שאם לא תצליח לתפק וזה מה שתעשה, אני מסתובבת וחוזרת הביתה. עכשיו תייצרי מצבים שיהיה שם אבא שלו וישמור עליו, או אחיו הגדול אם מותר לו על פי הגיל. ואז לא מדברים על זה יותר. ברגע שהוא רק מעז להתקרב לכיוון הציצי שלך, שלום, הסתובבת, הלכת. באמצע הקניות, באמצע הסופר, באמצע האירוע, בבת מצווה של המשפחה, שלום. אני לא יכולה לגרום לו לא לגוע לי בציצי, אבל אני יכולה להגיב באיזשהו אופן שילמד אותו שיבין מה קורה, כשהוא מרשה לעצמו לגוע לו בציצי, גם כשאני אומרת לא. עכשיו, ברור לכם שאת זה אני לוקחת לכל שטחי החיים. ילדים לא משתפים פעולה, כי יא, איזה כיף, לא משתף פעולה, אמא נורא מבקשת. במיוחד הילדים של היום, שפינקתם יתר, גוננתם יתר, הגבלתם פחות מדי, אפשרתם, נתתם, לא, מה, לא נורא, אז הוא גנב מהחבר שלו, אין דבר, חד פעמי. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? תיכנסו לעמוד פייסבוק שלי, שנקרא מרכז מיכל דליות בפייסבוק. תגללו למטה, 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 למטה. אני לפני שבוע או שבועיים, אני ביום שישי מעלה משהו שאני קוראת לו סיפור לשבת. ואני כתבתי ואני נתתי שם את הדוגמה של החלונות השבורים. אנחנו היום יודעים, באמת יודעים, שאם יש, ולא חשוב איפה, באיזה שכונה, שכונה של עשירים, שכונה של לבנים, שכונה של שחורים, זה משהו שמחקר שנעשה בארצות הברית. ברגע שיש איזשהו מבנה, שנשבר בו חלון, ואף אחד לא תיקן את החלון הזה, עם הזמן יבואו אנשים, יבואו ילדים, וישברו את החלונות האחרים גם. כי מה המשמעות של חלון שבור שלא מתוקן? המשמעות היא משמעות של הזנחה. אין שם מישהו שחשוב לו לתקן את החלון הזה. אין שם מישהו שדואג לנראות של הבית. אין שם מישהו שרוצה חלון מתוקן. ואז מתחילים כבר לשבור את החלונות האחרים. פורצים לבית הזה, עושים שם סמים, וכל הילדים בשכונה יכולים לקחת אבנים וגם לשמור ולשחק ולעשות מעצי קונדס, ולשבור גם את החלונות האחרים. זה סינדרום החלונות השבורים. בואו ניקח את זה הביתה, לערכים שלנו. תיכנסו, תקראו את זה במדויק בעמוד שלי. אוקיי? החלון השבור, החלונות השבורים. ככה זה נקרא. סיפור לשבת. ברגע שיש בבית משהו, הילד נוגע לי בציצי, ואני לא רוצה. וזה לא חשוב אם זה נוגע לי קצת, בקטן, בחלש, רק בימי ראשון, רק בבית, רק בפרסיה, לא מעניין. אני לא רוצה. ברגע שהוא עושה לי משהו שאני לא רוצה, עכשיו, בקטע של הגוף זה גם משהו מאוד עוצמתי, חבר'ה. זה אחר כך הולך למיניות, להתעללות, לנגיעות. את לא רוצה שיגעו בגוף של הילד שלך אם הוא לא רוצה. הוא צריך לדעת להעביר מסר מאוד ברור בגוף שלי לא נוגעים. את מעבירה כנראה מסר מספיק לא ברור שבגוף שלך לא נוגעים. הבנת? לכן מה שאת צריכה זה לא להמשיך לדבר איתו ולבקש ולא לא לגעת לך בציצים, אלא לייצר מצב של מה קורה כשנוגעים לך בציצים? מה קורה כשנוגעים לך באף? מה קורה כשנוגעים לך בשערות? מה קורה כשאומרים לך מילה שלא נעימה לך? מה קורה? לא שיחת הפקת לקחים, אלא איזשהו סוג של חוויה. ואני רוצה שתבינו שהדברים האלה הולכים מאוד רחוק ומאוד עמוק לכל המקום של אינטימיות וגופי, ומה נוגעים לי, והאם אני נותנת או לא נותנת, רוצה או לא רוצה, מה זה אומר שנוגעים לי בגוף, מה זה אומר שאני כן מגיבה, לא מגיבה, איך אני מגיבה. תבינו את העוצמה של הדבר הזה. זה מה שהיה לי להגיד לך. וזה פגש אותי במקום מאוד עצוב, מאוד כואב, של הורים שלא נוקטים במצבים מסוימים, אפס סובלנות. יצא לי לדבר על זה בשבוע שעבר על החרם, אפס סובלנות. מבט מאוד מסוים בעיניים, בגוף שלי אתה לא נוגע בלי הסכמתי. ובמקרה הזה אין לך הסכמה שלי, גורפת. תתחילי לפעול. יאללה, התחממתי, חיממו אותי. חיממו אותי כי אני אגיד לך למה, כי אני אגיד לכם, אני לא אוהבת את אוזלת היד הזאת. לא אוהבת את אוזלת היד הזאת. יש דברים שמגיבים אליהם בתקיפות, בחומרה, שוב ושוב ושוב, במחיר שהילד עצוב, במחיר שהילד בוכה, אבל רציתי, אבל רציתי. אבל גם אני רציתי. והרצון שלי במקרה הזה גובר. אוקיי? יאללה, נמשיך. אני אקח אוויר. אתם פשוט לא מבינים את המשמעות, קשה לי להשתחרר עם הדבר הזה. אני רואה אחר כך מישהו שנוגע בו, מה הוא יגיד? אני רואה אותו אחר כך נוגע במישהי אחרת, מה היא תגיד? איך הוא יקבל את זה? יאללה אייל, לוקחת אוויר ואני ממשיכה לשיחת הטלפון הבאה. שלום.
שלום.
שלום ותודה ש... כמו שאומרים, החבר'ה חיכית בסבלנות. תודה שחיכית בסבלנות. תודה. היי.
בבקשה, העונג שלי. היי, קוראים לי לודה, ואני אשמח לצטח, למרות שאני חושבת שהיא תהיה קצת... אוקיי, יש לי שתי ילדים.
כן.
בין חמש וחצי, לקראת השש ושלוש. והייתי רוצה עוד שנתיים לעשות עוד זוג ילדים.
אוקיי.
באותו הפרש.
אוקיי.
ואני מתלבטת אם לעשות את זה, כן או לא. והייתי רוצה ש... כאילו מבחינתי זה בינארי, אני לא רוצה עוד ילד אחד שהוא ממש קטן, אני כבר מביאה...
לא, לא לעשות מבין זגונים שיגדל לבד. כן.
כן, אני רוצה שתיים שיהיו חברים, אבל אני מתלבטת, כרגע יש לי משרה מלאה, ואני משתדלת לתחזק את הבית, וזוגיות, ואת עצמי. ולילדים אני משתדלת לתת המון תשומת לב, ולשחק עם הגדול, משחקי שולחן, וכדור, ועם הקטנה גם, כל מיני מונטיסטורי ויצירות וכאלה, ואני תוהה לעצמי, אם אני מביאה עוד שתי ילדים, האם זה יגרע? זה בטוח יגרע.
ברור, בטוח שזה יגרע. תראי, ילדים גורעים הכל. הקריירה. אוקיי? אני כל החיים עבדתי, קריירה התחלתי לפתח באמצע שנות ה-40. ואחד השיאים שלה היה כשהייתי בת 57. למשל. אוקיי? זאת אומרת, אין ספק בכלל שגידול ילדים, אם אכן את רוצה להיות ולשחק ולטפח ולא לזניח מדי את הזוגיות, עוצר הכל. קודם כל כלכלית. לי אפשר לעבור דירה, לא מחליפים את הרכב, זה בהחלט. ולכן באמת זה איזושהי קבלת החלטות, קבלת החלטה של מה בוער ביותר, מה אני רוצה מאוד. אני זוכרת שאני עם בן זוגי ממש נלחמתי על הילדה הרביעית, כי רציתי ארבעה. למה תרגיע אותי? אני לא יודעת, היום הייתי אולי מדברת אחרת או חושבת אחרת, אבל אני זוכרת שכשרציתי את הרביעית ועד שהצלחתי לשכנע את בעלי, בסיכומו של דבר עשיתי גם חושבים. בדיוק, מעניין, תראי, אתמול בדרך חזרתי עם בעלי מאיזשהו מקום, שוחחתי איתו על זה בדרך. אני לקחתי בחשבון, אני אמרתי לעצמי, יש לי בית, משפחה, שלושה ילדים. הכל תקין, הכל תקף, שנינו עובדים, תפרנים עדיין, וואו, אבל טוב שם, הכל בסדר. ואני הולכת לעשות עוד ילד רביעי, ששנייה, זה יכול להפוך את הקערה על פיה. זה יכול להיות ילד או ילדה עם צרכים מיוחדים, עם תסמונת דאון, עם באמת, האם אני לוקחת, שוקלת את הדברים האלה? אז תקשיבי, זה חומר למחשבה. עכשיו, לודה, ילדים עושים, כי מאוד רוצים, וזה עונה על איזשהו צורך פנימי של טיפול בילדים, של להיות עם הילדים, של להקדיש לילדים, של לממש את עצמי דרך הילדים, כל הדברים האלה ישנם שם. היום, בהחלט, מה שאת עושה, זה מעבירה את זה גם לרמה של שכלתנית ושל קבלת החלטות. ההבנה צריכה להיות שאם אני מפתחת קריירה, זה יהיה על חשבון הזמן של הילדים. ואם אני, מכיוון שאני כנראה רוצה עוד שני ילדים, ולעשות אותם די בקרבה, בתקווה שזה יהיה אחד ליד השני, שוב בהבדל של שנה וחצי כזה, אוקיי, אני לא אוכל לעשות דברים אחרים. זאת אומרת, צריכה פה להתקבל החלטה של מה אני עושה מרכזי. את הילדים אני אהפוך למרכזי, ואז זה יפגע ב... ואני אזניח את, באופן יודעין, את הקריירה, את ההתפתחות הכלכלית, את ה... או שאני אומרת, רגע, שנייה. למה אני...
זאת אומרת, את כן אומרת שזה בא על חשבון השני.
חווה, ברור. ברור, זה לא סכום אפס הדבר הזה. ברור. עכשיו, זה שזה בא, דבר שבא על חשבון הדבר האחר, זה לא תמיד רע. יכול להיות שזאת הבחירה שלי, זה מה שאני רוצה. ילדים כרגע יותר חשוב לי מקריירה. ילדים כרגע יותר חשוב לי מהתקדמות כלכלית. או רגע, שנייה, יש לי פה שני ילדים. אני מחויבת עליהם. אני מחויבת לאיזושהי התפתחות כלכלית, את מבינה?
את יודעת מה יש לי שאלה? נניח בקריירה, נגיד אני מצליחה להתקדם בקריירה בקצב שנוח לי איתו, ומתוך הזמן שבו אני כבר נמצאת, אני כבר במקום טוב בקריירה, ומתוך הזמן שאני מקדישה לעבודה, אני מאמינה שאני יכולה להתקדם לאן שאני רוצה להתקדם.
אוקיי.
בהנחה שיש לי זמן שאני כבר מקדישה לילדים איקס זמן, אם לאותו הזמן יהיה לא 2 אלא 4, זה יגרע
הם,
נניח בקריירה
תראי,
זה לא משהו
זה יגרע, תראי, א', זה יגרע את הזמן שלך עם הילדים, אבל אנחנו מתכננות על משהו כרגע, אנחנו אומרים, זה יקרה כשהגדול כבר יהיה בכיתה ב' או ג' והקטנה גומרת גן עירוני, עולה לאלף.
כן.
אוקיי? זאת אומרת, מצד אחד, הם כבר ילדים שקצת גדלו, ואני יכולה להיות איתם פחות זמן במשחקי קופסה ובפאזלי ובלרדת לגינה, וכי את הזמן הזה אני אקדיש לקטנים. מעידך, הזמן שלי איתם כבר יהיה בו תינוק, הם כבר יוכלו לעשות דברים אחרים. תראי, משאב הזמן, ילדים בתחרות על המשאב ההורי. להיות הורה זה משאב. להיות הורה זה משאב של זמן, משאב של אהבה, משאב של כסף, משאב של תשומת לב. וככל שיש יותר ילדים, המשאב הזה מתחלק בין כולם. מה שאומר שמכיוון שתאלצי להשקיע זמן בקטן, בקטנה, בקטנים, אין ברירה. זה יותר על הידיים, זה יותר להאכיל, זה יותר להשתובב איתם בלילה, זה משאב הזמן, משאב תשומת הלב גם. זה ילך על חשבון הילדים הגדולים.
אז מה עושים בכלל עם הילדים גדולים? נגיד בגיל 5, 6, 7, 8 אנחנו חושבים ומשחקי קופסה. מה האינטראקציה בין ילד להורה בגיל 10?
תראי, קודם כל, הילדים שלך אז עוד לא יהיו בני 10 אולי. שנית, אני רוצה להגיד לך, לודה, צריכה לקחת בחשבון שגם את מתבגרת, ויכול להיות שלמרות שאת מתכננת להיכנס להיריון כשהקטנה תהיה בת 5, יכול להיות שזה יקרה כשתהיה בת 6. ואז כשהתינוק יהיה בין 3-4 חודשים, כבר תרצי להיכנס להיריון עוד פעם, ויכול להיות שגם לא תצליחי. זאת אומרת, יכול להיות שכל התכנון והפנטזיה הזאת תפגוש את המציאות, וזה לא יהיה כמו שהייתי רוצה. ואז אני נורא רציתי עוד פעם ילדים עם הבדל של שנה, שנה וחצי.
הרגע יש לי הבדלים של 3.
איך זה יכול להיות אם הוא בן 5.5 והיא בת 3?
לא, הוא 5.5, 2.5, הם לקראת 6 ו-3, הם עוד שנייה 6 ו-3.
אוקיי, עוד שנייה 6, עוד שנייה 3. זאת אומרת, יכול להיות שלא לא, לא יצליח לי. אני כבר יותר מתקרבת לגיל 40, ואולי אני לא אכנס להיריון כל כך מהר כמו שחשבתי. ואז ההבדל של 3 שנים פתאום לא עובד, לא עובד, לא עובד, לא עובד, והולך, ואז יהיה הבדל של 4.5 שנים.
כן, את זה אפשר נגיד באמת להתחיל את השני,
נכון,
להתחיל יותר מוקדם, אבל בהנחה שבאמת זה קורה, מה
אינטרסיה
בכלל שאני צריכה לצפות לה, כשהילדים הבני, לא יודעת, 8 ו-5,
את עדיין תרצי לשבת ולשחק איתם, לעשות איתם פאזלים, אפשר לעשות את זה כשהתינוק על המנסה, על מחובר לגוף שלך, או על האוניברסיטה הקטנה ליד, ואת עדיין עם הגדולים. אבל אחר כך הוא יהיה בן שנה, ונגיד הגדול יהיה בן 10, מה האינטראקציה של הורים עם ילדים בני 10 ובני 7? היום, בן 10 הוא כבר יהיה המון במסכים.
לא, אני לא רוצה.
אז לא, אוקיי. אז אם את לא רוצה ואת תצליחי לשלוט על זה, אז את עדיין תצטרכי להיות שם, להקפיץ אותו לחוג, לחכות לו בחוג, לשבת איתו יחד ולראות סרט, לעשות ארוחות משותפות. אם הילד אוהב את חברתכם ויש לנו דברים משותפים, אז אנחנו גם יורדים למטה. שורי בית, משימות בית ספר, יש מלא אינטראקציות שהן הולכות ופוחתות, ואז הילד בן 10, אני מקווה שיהיה יותר עסוק עם החברים והחברות שלו מאשר איתי. זה נכון, וזה כאילו מפנה לי את הזמן, זה לא כאילו, וזה מפנה לי את הזמן לקטנים יותר, זה נכון. אבל ברגע שיהיו לך זוג ילדים צעירים, כמעט ולא יהיה לך זמן אל הגדולים.
את בדיעבד לא היית עושה עוד זוג?
תראי, אני בתפיסה שלי לא חשבתי על זוגות. אני רציתי 4 ילדים עם מרחק של בין 3 ל-3.5 שנים בין אחד לשני, וזה מה שעשיתי. יש לי פער קצת יותר גדול בין השלישית לרביעית, כי כבר קצת יותר זמן לקח לי להיכנס להיריון. זה הפער היותר גדול. אבל זאת הייתה המחשבה שלי, אני לא עשיתי זוגות, אני רציתי 4.
טק, טק. פחות יותר אותו הכיוון.
כן, נכון.
אבל כאילו את אומרת, בדיעבד, החלטה נכונה או לא נכונה, שזה מאוד אישי, זה כמובן מאוד אישי.
מאוד אישי, מאוד אישי, מאוד כלכלי. אני רוצה להגיד לך, שהילדים שלי, גדלו כ4, ולכולם היו רק 2, 2, 2, 2, אני לא יודעת אם זה החלטה, זה בטח החלטה מודעת, ורק אחד
מה... זה מעניין, לא חשבתי.
כן, כן, כן.
איך זה משפיע על משהו?
לדעתי הם החליטו ש4 זה יותר מדי. ורק אחד... הילדים שלי.
להם יש כבר 2 ילדים, כי הם מהניסיון שלהם אמרו זה היה יותר מדי.
כן.
הם הרגישו שזה יותר מדי.
לדעתי, כן. רק אחד מהם העז, ובפער גדול של 6 שנים עשה עוד ילד שלישי.
מה את אומרת? מעניין, זה מעניין.
לא דיברתי איתם, לא דיברתי איתם על זה אף פעם, אבל מישהי מהבנות שלי פעם באה ואמרה לי, אמא תתכונני, יהיו לי רק 3, וכמה שנים אחרי זה היא אמרה, אמא תצטרכי להפנים את הרעיון שאני נשארת עם 2.
אני לא אמרה למה?
לא, גם לא שאלתי. זה החלטה שהיא החלטה מודעת, שיושבת על הסתכלות עתידית, כלכלית, חברתית, זמן של ההורים.
עוד אפשר אותי, אני הייתי בטוחה שתגידי, ברור 4, הרי לי יש 4 וזה מדהים.
שום דבר לא ברור, לי היה ברור 4. היום שום דבר לא ברור לי.
הבנתי.
לא, היום 4 זה לא צריך לבוא כי בא לי, היום לעשות ילדים צריך לבוא ממחשבה. תחשבי על זה, יש היום הורים שלא עושים ילדים, הם נקראים על הורים. עכשיו, אני רוצה שתביני, שהעל הוריים האלה, כמה מחשבה הם השקיעו בזה, וכמה חוסר מחשבה משקיעים, כמה חוסר מחשבה משקיעים אלה שעושים ילדים.
נכון. נכון. אני עכשיו מנסה להשקיע מחשבה, האם כן
או לא,
עוד זו.
את תצטרכי לקחת את כל החישובים האלה כסיכונים, ולהגיד לעצמך, האם אני נכנסת לסיכונים האלה, כן או לא, ולמה בעצם. אם בא לי, למה בא לי? תחשבי גם על זה. ואם אני יולדת פה עוד 2 ילדים, וזה לא יצא כמו שאני רוצה, מה אני בעצם עושה? מה אני מסכנת? ולמה למרות כל הסכנה, אני עושה את זה בכל זאת? זאת היום המחשבה.
תודה רבה, מיכל.
בבקשה, לודה. כל טוב. שבת שלום.
שבת שלום.
אני רוצה רגע להגיד לכם, יאללה, אני צריכה לצאת לפרסומות? עוד לא. אני רוצה רגע להגיד לכם, הדיון שעשיתי עכשיו עם ליד ועם לודה הוא כמעט דיון פילוסופי. זאת החלטה שיש כאלה שיבואו אליה כולם, וואו, חזק, מה ילדים, ברור. עכשיו, אם אני שומע דברים כמו לעשות ילדים בשביל שידאגו לי בזקנה, אני בא לי להרביץ, בא לי להרביץ למי שיגיד את זה, זה בעיניי לא שיקול, לא עושים ילדים כדי שהם יטפלו בי בזקנה. אולי לפני, אולי באמת, במאה ה-18, במאה ה-19, זה היה שיקול. למרות שעזוב, אייל, אז מתו בגיל 40 ובגיל 60, זה לא היה שיקול גם זה. פעם עשו ילדים, דרך אגב, כמשאב כלכלי. פעם עשו ילדים כמשאב כלכלי, לעזור בשדה, לעזור ברוכלות, בעזור, עזבו, אנחנו לא שם. היום הדיון הוא הרבה יותר שחלטני, הוא הרבה יותר מפוקח, הוא הרבה יותר גם הסתכלות גלובלית, על העולם, על מה העולם הזה מציע, על לאן העולם הזה הולך, על החברה, על הסיכון הכלכלי, היום זה דיון מאוד רציני, אלא אם כן אתה אומר אני רוצה וזהו. אוקיי, זה סיפור אחר. תקשיבו, כן, זה רעיון שנוגע לאנשים בציפור הנפש, והם ישר הולכים לשרוף את הבית ספר או אותי, או הולכים ונכנסים ומוכנים להיכנס, לעשות מזה דיון, לעשות מזה שכל. זה לא פשוט, זה לא פשוט בכלל, ולכן גם אני אמרתי שמראש הדיון הזה הוא דיון פילוסופי. הנה תראי, אני מקריאה לכם משהו שהגיע עכשיו. אוקיי, אחד מעשרות הדברים. בתור אישה חרדית עם משפחה גדולה ומוקפת בעוד משפחות גדולות, עליי לציין שאומנם משאבי ההורים מוגבלים ומתחלקים בין הילדים, אך להביא עוד ילד זה לא על חשבון האחרים. אני לא מסכימה איתך. ילדים מפתחים עצמאות מחשבתית, חוסן, תקשורת, כבוד לאחר, נכון? יכול לפתח את זה גם ילד יחיד שגדל במשפחה עם ילד אחד, כי אמא שלו לא יכולה הייתה להיכנס להיריון יותר. ילדים מפתחים עצמאות מחשבתית, חוסן ותקשורת וכבוד לאחר, לא בגלל שיש עוד ילדים בבית. בגלל שאתם מגדלים אותם למקום הזה. לא הכל זה משחקי קופסה כל יום, את צודקת לגמרי. ולכן זה דיון לגמרי. זה ממש לא שחור ולבן. וילדים יכולים לגדול כילד יחיד, או כי ההורים שלהם לא רצו עוד ילדים, או כי ההורים שלהם לא יכלו עוד ילדים. אין איזה קשר לעוד ילדים. אלו אותם ערכים שעליהם אנחנו מגדלים את הילדים. ולגדל ילדים לחוסן, עצמאות מחשבתית, תקשורת וכבוד לאחר, לא צריכים להיות חרדים בשביל זה. חילונים עושים עבודה מצוינת גם. חבר'ה, משפחה עם הרבה ילדים, זה אני מאמין של ההורים ברעיון של הרבה ילדים. צריכים להבין את הדבר הזה. זה לא קשור בשום דבר אחר, זה לא קשור לחינוך, זה לא קשור לערכים של ההורים. זה קשור לזה שההורים חושבים שלעשות משפחה עם הרבה ילדים זה דבר נכון. ואני לא אבוא וערער את הרעיון הזה. ובדיוק אותו סדר, אותה עוצמה, יש לאותה משפחה שתחליט על שניים בלבד. כי כן כל ילד בא על חשבון הילד האחר, מבחינה כלכלית, מבחינת הזמן של ההורים. ברור? זה לא אומר שזה רע, זה סיפור אחר. ועל זה אנחנו באמת יכולים לפתח דיון. ואז כל אחד בסוף יעשה מה שהוא חושב לנכון. על פי סולם הערכים שלו. על פי האני מאמין שלו. וברור לכם שאני מאמין של כל אחד מאיתנו, זה מהבית, זה מהחברה, זה מהתרבות שאנחנו גדלים בה. וזה תקף. לנו. לכם. לאחר. וזה בדיוק המקום של כבוד לאחר. שבאמת כל אחד באמונתו יחיה, באמת ובתמים. ואני עוברת לשיחת הטלפון הבאה. שלום.
הלו.
היי, שלום.
היי. רציתי לשאול, קוראים לי סיוון, יש לי שתי ילדים צמודים, אחד בן 2 ו-7, אחד בת 1 שנה ו-6, משהו כזה.
כן, צמודים.
כן. רציתי לשאול איך להגיב שיש מכות. הוא כאילו פתאום
הוא מקפקף אותה.
כן, פתאום, אבל
ברור.
גם באותו גן בגן דווקא שמרביצים לו הוא לא מחזיר ולא כלום, אבל בבית תמיד הוא בא וכאילו יכולה לעמוד בסד בלי שהיא תלכה התקרבה לה, סתם הוא ילך בום ייתן לזה. עכשיו אני עולה לי הסעיף ממש
חמודה. אוקיי, את נורמלית,
כן, לא, אני מרגישה אחר כך כי הוא לא נוח, כי אני בעבר לא הייתי צועקת, וכאילו זה מעצבן אותי, אז כן, זה מוציא ממני את ה... בוא נגיד ככה, את
ה... תראי, במקרה הזה, אני חושבת שמה שמקפיץ אותך זאת העוולה, תחושת העוולה, חוסר הצדק, וההתעללות בחפה מפשע, וגם בחסרת אונים. בסיכובו של דבר, היא בחיים, לפחות בשנים, בעוד בחמש, שש, שבע, עשר שנים הבאות, לא תצליח לקפקף אותו בעוצמה יותר גדולה.
דווקא היא לא פריירית, אבל בקטע שלו, היא כאילו פחות מחזירה לו.
כי היא אוהבת אותו.
אני בקטע של העונש, למרות שהוא מגן מונטסורי, והגנן כאילו הכי, כאילו, היא גם מתעסקת עם מורים וכל זה, והסבירה לי שהכי לא טוב הקטע של העונש, אבל אני כאילו לא יודעת מה לעשות, אני כאילו ממש
אוקיי, אוקיי, תראי, הכי לא טוב הקטע של העונש, אבל בהחלט חייב להיות פה קטע של תגובה. כשהבן שלי מרביץ לבת שלי, ולא חשוב אם הוא בן 2 ו-7 או בן 10 ו-7, כשהבן שלי מרביץ לבת שלי, אני אמורה לנקוט עמדה. את מבינה? זה ברור. לכן אני מרחיקה את זה מהמילה עונש, אבל אני כן שמה את זה במקום שאנחנו חייבות להגיב להתנהגות לא ראויה. מה זאת אומרת? זה א' ב' של החינוך, מונטסורי או פיאז'ה, זה ממש לא חשוב. או מיכל דליות, אוקיי? עכשיו, אני רוצה שתביני. יש לך ילד בן 2 ו-7, פעות, שמאוד מקנה באחותו. וברגע מסוים, כשהוא מרגיש איזשהו ריק בלב, לא ראית אותו, לא הגבת אליו, היית עסוקה במטבח, טיפלת בקטנה, סידרת את החדר, הסתכלת רגע בטלפון, והילד באותו רגע זקוק לזה שתראי אותו, זקוק לזה שתגידי, יואבי, הוא יודע מה הוא צריך לעשות. כל מה שהוא צריך לעשות זה ללכת ולקפקף את אחותו. איך שהוא קפקף אותה, את אומרת, יואבי! נכון?
כן.
זהו. זה הכל.
אז כאילו התייחסתי
אליו. בדיוק. עכשיו, זה אחד, קודם כל, זה בא וזה גם בילד פעות, אוקיי? והוא גם באמת נורא מקנה בה. כי אני קצת...
כמו ש-90% מהיחס זה אליו, כאילו לא יותר הרבה... כאילו היא הרבה שינה, ולא יותר
okay, מדי
איתה.
Okay. כאילו,
השנייה הזאת, זה כאילו...
יכול להיות. ואז, בגלל ש-90% מהזמן זה אליו, הוא גם רוצה לנגוס ב-10% הנותרים. כי זה ילד. וזה מה שילדים רוצים. אם אפשר, את שמה לב אליי, איזה יופי. עכשיו בוא נראה אם אפשר, שתשימי לב אליי כל הזמן. ואם אפשר, שתשימי לב אליי כל הזמן, ורק אליי. אוקיי? Okay? ככה ילדים עובדים.
כן.
ככה, בלב. לכן, כל מה שאת צריכה, סיוון, זה לבוא לבן 2 ו-3/4 שלך, ולהגיד לו, יואבי מתוק של אמא, מתוק חמוד חכם חכם של אמא, הבן היחיד של אמא, כי אין עוד בן במשפחה שלנו. לפעמים אתה לא מצליח להתאפק ואתה מרביץ ליעל. אני לא מרשה מכות. אני לא מרשה מכות ולא חשוב למה. אני לא מרשה מכות. בגלל זה, מהיום, אם אני אראה שאתה מרביץ ליעלי, אני לא אגער בך ואני לא אכעס בך. אתה יודע למה אני לא אגער בך ולא אכעס עליך? כי אני כל כך אוהבת אותך. אבל, אני ישר אקח את יעל, ואני אנחם אותה ואני אגן עליה. כי אני לא אמר שם מכות. אמרת, לא יעברו 4 דקות, והוא ירביץ לה. הוא ירביץ לה כי הוא בודק. סיווני, ילדים בודקים. ככה לומדים את העולם, ככה לומדים את ההורים, רק על ידי בדיקה. ועכשיו השאלה, מה הוא מוצא שם כשהוא בודק? זה הכל. והוא בודק עם פיך וליבך שווים, והוא גם לא מאמין שתעמדי אולי בהבטחתך, כי לפעמים אנחנו גם מאיימים ובסוף לא מקיימות. ולכן, בשנייה שהוא מרביץ לה, את אפילו לא מסתכלת לו בעיניים, את לא עושה פרצוף כועס, את לא עושה... את לא עושה כלום. את הולכת, את מרימה את היעל הקטנה שלך. ואת אומרת לה, בואי נסתכל לחוצה, אולי במקרה יורד היום גשם. מעניין מה קורה. זהו.
כן.
עכשיו, סיוון, הוא יגיב. לזה תהיה תגובה. תגידי לי את, איך הוא יגיב? ברור, מצוין. יש ילדים שיעמדו שם בוכים, עמומים. הוא יתעצבן. עכשיו, למה הוא יתעצבן? כי לא רק שאת לא שמה לב אליו והוא רגיל, גם הצ'ילבה שלו עכשיו מקבלת עדיפות. נכון?
כן.
זו סיבה להתעצבנות. עכשיו, את הלכת לחלון, את מחפשת גשם, או בוא נראה מה רואים בטלוויזיה, בוא נראה אם עובר אוטו אדום ברחוב, או בוא נראה אם אבא כבר התעורר, מיליון דברים, אוקיי? בואי נראה, את אומרת לה. הוא מתעצבן, והוא רץ אחרייך. ואז מה הוא עושה כשהוא רץ אחרייך?
בועט, מרביץ.
ברגע שהוא רץ אחרייך, את אומרת לו, גם אתה רוצה לראות אם יורד גשם? שימי לב מה עשיתי פה, סיוון. אני לא מחריגה את הילד, אני לא מענישה את הילד. אני אלמד את הילד אחרי 4, 5, 6, 7, 8 פעמים כאלה, שכשהוא מרביץ, זה מה שקורה. עכשיו, ברגע שלקחתי אותה הצידה, נגמר הסשן של ההרבצה. עכשיו הוא מרגיש ריק בלב, הוא רץ אחריי. אני לא מחריגה אותו. אני לא מענישה אותו. אני שואלת אותו, אתה רוצה לראות? גם אתה רוצה לראות אם אבא יתעורר? בוא נלך בשקט ונראה אם אבא יתעורר. זה כבר סיטואציה אחרת, את מבינה? זה כבר מצב שונה. אני כבר לא מתייחסת לזה שהוא ירביץ, כבר התייחסתי לזה שהוא מרביץ. עכשיו זה סיפור אחר. ואני לא מחריגה אותו, ואני לא זה, כי אני מבינה שיש פה ילד קטן שמקנה באחותו הקטנה, ויש פה ילד קטן שגורם לי להגיב באופן כזה. בעצם כל פעם שאת כועסת, בעצם מה הוא מוכיח לעצמו ולך? שאת לא קובעת עליו. שאת לא יכולה לגרום לו לעשות מה שאת רוצה, והוא צודק. את לא יכולה לגרום לו לעשות מה שאת רוצה. אבל את יכולה להחליט איך את מגיבה לזה.
כן.
וזה ילמד אותו עם הזמן שלא כדאי לו להרביץ לאחותו. זה אחת מהדרכים. אבל זאת, כן. את מבינה מה עשיתי כאן?
כן.
עכשיו תיכנסי שוב לאתר שלי, בגוגל תכתבי, ויש שם מלא מאמרים חופשיים, פתוחים, תקראי ותביני קצת יותר מה מניע ילדים קטנים כאלה. בהצלחה.
תודה רבה רבה.
בבקשה. כל טוב, שבת שלום. את יודעת מה, סיוון, אם עוד לא, אם את שומעת אותי עדיין, אז תתקשרי עוד איזה 3-4 שבועות, דברי עם אייל, תגידי לו מה עבד, איך עבד, ואם לא עבד, אוקיי? בהצלחה, כל טוב.
תודה רבה.
בבקשה. חבר'ה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות. תמשיכו להתקשר ל-1-900-722-103 ולשלוח הודעות וואטסאפ קצרות ל-054-70-103-70. עוד כמה דקות אני חוזרת. שבתי אליכם ולשיחה שמחכה לי. שלום.
שלום.
וברכה.
היי, קוראים לי מעיין.
הלן.
הבן שלנו בן 3.5. קם בערך 3-4 פעמים בלילה, בא אליי למיטה, אמא בואי תכסי אותי, אמא נצמא, אמא נפל לי כלבלבי, הבובה שיש לו.
פוש פוש. זאת אומרת, הוא קם, את מחזירה אותו למיטה, נותנת לו את הכלבלב, מחסה אותו, חוזרת לישון. אוקיי.
בדיוק. כן, וכשזה כבר הפעם השלישית והרביעית, אני אומרת לו, חמודי אבא ואמא עייפים, קשה לנו שאתה בא כל פעם להעיר אותנו. תחזור למיטה ותישן, אבא, גם לפני שאנחנו מרדימים אותו, אנחנו
מעניינת זקנתו בחייך, מעיין בחייך, מעניינת זקנתו שאתם עייפים.
אני מנסה לדבר לליבו.
לא יעזור, לא יעזור, מתוק, איזה קושקושון. אז רגע. ועוד מדברים, ועוד מדברים על זה ומדברים, זה מתוק. תגידי, לא בא לך שהוא בא בפעם לזוס, להצמד לבעלך, לתת לו מקום ולגמור את העניין?
וואי, הכי בא לי בעולם, אבל אנחנו כבר מזמן החלטנו שאנחנו מחזיקים בזה, כשהוא היה בין שתיים, אפילו פחות, אנחנו לא רוצים שהילדים ישנו איתנו במיטה.
אוקיי, הבנתי.
ברור שזה מה שאני הכי רוצה, אבל לא.
בואי תראי. אני, באמת, אני מדי פעם חוזרת על זה, אבל מעיין, אלא אם כן מישהו ייתן לי משהו יצירתי אחר שיש בו כבוד אל הילד, אז אני אולי, כרגע יש לי פתרון אחד, ואני אגיד לך מה. דבר ראשון, אני רוצה להחזיר לילד שנת לילה שלמה. והוא פשוט מתעורר, הוא כל פעם שהוא מתעורר כמעט בכל מחזור שינה. הלך לו לאיבוד, יש לו שעון ביולוגי שמאיר את עצמו. זה לא חשוב, לפעמים זה מתחיל כי קר, לפעמים זה מתחיל כי היה רעש והעיר, לפעמים הדברים האלה מתחילים כי הם מתחילים וזה החיים, ועכשיו ממש פשוט כל מחזור שנה הוא מאיר את עצמו ואתם פשוט עובדים אצלו, הוא מעסיק אתכם, ובאמת צריכים להחזיר לו שנת לילה, ואני אומרת לך שנת לילה שלמה תהיה לו רק כשהוא יתעורר והוא יראה אותך. והוא לא יצטרך לצאת מהמיטה. לכן אני מעבירה מישהו מההורים או לסירוגין לישון אצלו בחדר. לא במיטתו, חס וחלילה. כן, או בקורסה או במזרון על הרצפה. ולהגיד לו, להגיד לו, להגיד לו, מאמי, אתה מתעורר הרבה פעמים בלילה, ואנחנו קראנו בגוגל, וזה לא טוב, זה לא בריא. האמת, זה לא בריא. זה, זה, זה מפסיק כל הזמן את העבודה של כל המערכות ההורמונלית, מערכת העיכול, כל הילדים גדלים בלילה בעיקר. והוא פשוט, וזה איננו, חבל. הוא צריך לישון. הילד הזה צריך לישון 10 שעות רצוף, כמו בול עץ. ואנחנו רוצים להחזיר לו את זה. ולכן אומרים לו, ובשביל לעזור לך לישון כל הלילה, כי הגוף שלך צריך להתחזק ולהיות גיבור, כמו אבא הגיבור או כמו אחיו הגדול או משהו כזה, אבא ואני מדי פעם אנחנו נתחלף, או אתם מחליטים ביניכם, או אם זה אחיו הגדול, אני לא יודע, תחליטו איך זה עובד, ואם אתה תתעורר, תוכל לראות אותנו, אנחנו שומרים עליך, לא תצטרך לרדת מהמיטה. אם תרד, מאמי, פשוט נחזיר אותך.
עכשיו, אני פוחדת שזה אבל יהפוך אצלו לרגל.
לא, 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 תקשיבי, ברור, ברור, זה הרגל חדש. אבל קודם כל, רגע, כרגע היום, ההרדמה קלה?
אז זהו, ההרדמה קצתה. אנחנו, קודם כל, לפני ששמים אותו במיטה, אנחנו מדברים איתו, אנחנו אומרים לו, אבא ואמא פה, יש לו, הוא הגדול ויש לו אחות קטנה. כשאני ביחד בחדר, אנחנו אומרים להם, אבא ואמא איתכם, אנחנו שומרים עליכם, אנחנו בחדר פה ליד, והכל בסדר, קריאת שמע, והוא נרדם כבר באמצע. הוא נדע ממש מהר, הוא לא...
איזה מותק. זאת אומרת, כן, מדברים איתו קצת, מרגיעים אותו קצת באמצע התפילה, בן אדם נרדם.
כן.
יופי. ואז בפעם הראשונה הוא מתעורר עוד כשאתם בסלון, או זה כבר 1, 2, 3
לא,
בלילה?
לא, כבר אנחנו במיטה.
כן, כן. לא, אז תגידי לו, בלילה בלילה, תגידי לו, אחרי שתקן, בלילה בלילה, כשאתה תישן, אבא ואני נבוא לישון פה גם, כדי שלא תצטרך לרדת מהמיטה. כי אנחנו רוצים שלא תרד יותר מהמיטה. אם תרד ותבוא, אנחנו כמובן נעלה אותך בחזרה. תראי, את צודקת שאת אומרת, אני מרגילה אותו למשהו חדש, אבל זה משהו חדש שיהיה יותר קל להפסיק אותו. כי כרגע, למה שום דבר לא עובד לכם? יצא לי להגיד את זה המון פעמים בשעתיים של היום, אבל אין דבר, אני אחזור שוב, כל פעם זה מחדש, וכל פעם, תראו איך זה בא בלבוש אחר, אותה גברת בשינוי אדרת. בעצם אתם מצפים לשיתוף הפעולה שלו. אל תקום. אין מצב, הוא יקום. את מבינה? כמו להגיד לילד, אל תדבר, הוא יפתח את הפה והוא ידבר, מה, אני אשים לו פלסטר? זאת אומרת, זה בדיוק העניין. וכל זמן שאת תלויה בשיתוף הפעולה שלו, את בבעיה. אני רוצה לייצר מצב אחר. אז קודם כל אני רוצה להחזיר לו שנת לילה, שזה אומר שאת, אתם, הוא נרדם, תוך כדי, ותשני קצת את הזה, לא אמא פה, אבא פה, אנחנו שומרים עליך. אפשר להגיד, לילה טוב. אוי, אני לא מאמינה המוזיקה. לילה טוב, שינה, ערבה, כל הדברים האלה. לא חושב, הוא נרדם. כשאתם הולכים לישון 11:30, 12, אצלו בחדר. ואז הוא מתעורר, הוא רואה אתכם. אם הוא אומר, אמא, עושים לו ואז 3, 4, 5, 6 לילות, הוא רואה שאתם שם, בשלב מסוים הוא יפסיק לקום. הוא כבר לא צריך את זה, כי הוא יודע שאתם שם. הבנת? ואז אני
מקליט. ופתאום הוא יקום ואנחנו לא שם, כשנרצה להפסיק את זה.
רגע, רגע. אז קודם כל לא מפסיקים את זה אחרי שמבססים את זה. אוקיי? אחרי שאני יודעת שכבר שבוע הוא לא קם, שבוע הוא לא קם, את יכולה להרשות עצמך לא לישון שם. ואז בואי נראה מה קורה בבוקר. אם הוא יגיד למה לא היית, אז תגידי, קמתי במקרה לעשות פיפי וראיתי את אבא, הלכתי. ובלילה למחורת תשני שם שוב. לא להילחץ מהדברים האלה, את מבינה? ובואי נדבר עוד חודש אחרי שכבר ישן לילה רצוף ואת רוצה לחזור למיטתך, אז נדבר על זה. אבל בואי קודם כל נחזיר שינה, נרגיע את הילד, נפסיק עם היו-יו הזה, זה גם טירוף לכם, זה באמת מציק. אוקיי, תעשי את זה, מעיין, זה מה שעובד. ובואי נדבר עוד איזה שבועיים, תתקשרי לאייל.
תודה מיכל,
בבקשה. שבת שלום, ביי ביי. טוב, המוזיקה פה, אני מסיימת. איציק, תודה רבה, אייל פרנק, תודה רבה גם לך. מיכל קדוש, דוד זבולוני ורון שהין שמעבירים לנו את זה בהצלחה גדולה. אחריי דוקטור מאיה רוזמן, אחריה פרופסור רפי קרסו, אחריו רבקה מיכאלי, המתוקה והנהדרת. כל טוב, שבת שלום לכולכם. אנחנו נשתמע בשבוע הבא.